בואו נתחיל לקראת יום כיפור. נוהגים ישראל לקרוא בהפטרה את ספר יונה. פחות נעסוק עכשיו באופן ישיר למה זה קשור ליום כיפור. נעסוק בצאת לברר את סביב מה הספר הזה סובב. נתחיל בשאלות שבאמת ממש פשוטות. כשניגשתי לפני כמה שנים ללמוד את זה, זה הפתיע אותי עד כמה אין לי תשובה אליהם ועד כמה הן בסיסיות. זה ספר שנראה מאוד מוכר, ששמענו אותו המון פעמים והוא קצר כזה, אבל נראה עד כמה הוא לא מובן מאליו. אלי, אם צריך אותן אחים, אתה רואה איפה... יש פה, בסדר. בסדר, אז בואו נעשה שנייה סיכום קצר, שכבר הוא, אני חושב, יראה לנו איזושהי מוזרות שצריך להבין אותה. מה בעצם קורה בספר יונה? בואו נפתח רגע. עכשיו, באופן כללי, כלל חשוב כשלומדים תנ"ך, זה לא לדעת את הסוף לפני שהוא כתוב. אז ספר יונה מתחיל... בסדר, ותריסר אחרי ספר עובדיה. ויהי דבר השם אל יונה בן אמיתי לאמור. קום לך אל נינווה העיר הגדולה וקרא עליה כי עלתה רעתם לפניי. השם מצווה את, את יונה. מה הוא מצווה אותו? תעזרו לי. קודם כל, לפני זה, קום, לך אל נינווה. קודם כל, לך אל נינווה. יש עיר מרכזית של אשור, קוראים לה נינווה, לך אליה. וקרא עליה. האם הוא אומר לו מה לקרוא? הוא לא אומר לו מה לומר. כי עלתה רעתם לפניי. כלומר, אומר נתון, הם מרעים, תלך אליהם ותקרא עליהם נבואה. אם אתם לא מכירים בכלל את ספר יונה, בשלב הזה, מה... יונה מצטווה לעשות ומה עתיד לקרות בעקבות נבואתו. תנו אפשרויות.
מכריז להם שהם עובדים.
מכריז שהם עומדים למות. בסדר. אני מסכים. אם אנחנו לא יודעים את הסוף, כשהשם אומר ליונה הנביא, לך אל נינווה וקרא עליה כי עלתה רעתם לפניי, זה ממש ממש מזכיר המוני נבואות של ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל, צפניה, נחום, שאומרים, שעומדים ואומרים על הגויים, תקשיבו, אתם עוד 40 שנה תמותו, ואתם עוד 40 שנה תיחלו. זה מאוד נפוץ בנביאים, לעמוד ולומר לנביאים שיחלו. לפי מה שכתוב בספר, לפי מה שכתוב בנביא, השם אומר, לך אל נינווה, הוא קרא עליה, ויונה מתחיל לברוח. רגע, למה אתה בורח? מה קרה? כלומר, אנחנו צריכים לא לדעת מדי מהר את הסוף. לפי מה שכתוב פה, מה שהשם אומר לו זה דבר אחד, לך אל נינווה ותקרא עליה, בעצם השם עוד לא מגלה לומר, אנחנו רואים בעצם שעל פי הרבה מפרשים זה הכרחי שהשם עוד לא אמר לו בדיוק מה לנווה להם, ויונה מתחיל לברוח. אז בעצם שלב ראשון הוא שיונה בורח מעת השם. שלב שני, שקורה משהו, נצטרך להבין מה, ש... יש מפנה ויונה פתאום מסכים ללכת. והוא הולך ומנבא. בשלב שני השם יותר מפרש לו. תסתכלו בפרק ג' אחרי שיונה מקיט את אחרי שהדג מקיט את יונה. ויהי דבר השם אל יונה השנית לאמור. שימו לב לתוספת שיהיה פה. קום לך אל נינווה העיר הגדולה וקרא עליה את הקריאה אשר אנוכי דובר אליך. כלומר, פה הוא בעצם הכתיב לו את הקריאה שאנחנו נמצא בהמשך. בפעם הראשונה זה לא כתוב. הוא רק אמר לו, לך אל נינווה וקרא עליה. עכשיו הוא אומר לו גם מה הקריאה.
בפעם הראשונה הוא אמר, כי אתה ואתם...
לפניי, אבל הוא עוד לא אמר לו מה תהיה הנבואה, אם זה נבואה להחזיר אותם בתשובה כמו שבאמת קורה בסוף, או זה נבואה שהם יחרבו בכלל. בפעם השנייה אז הוא בעצם מפרש לו את הקריאה אשר אני דובר אליך, פה מפורש השם בעצם הכתיב לו את הקריאה. ואז יונה הולך ומבצע את הפקודה. בהתחלה הוא סרב, אחרי שכל הסיפור עם הדג, הוא הסכים. ואז שלב שלישי מאוד מפתיע. אחרי שהוא הולך, הוא כבר הסכים, הוא כבר מבין שהקריאה היא קריאה לתשובה, כשהתשובה מתגשמת, יונה ממש ממש עצוב עד כדי רצון למות. וזה מה שצריך להבין. רגע, אתה כבר הסכמת, קראת, ומה? יונה אומר בסוף, השם, מה שחששתי שיקרה, קרה. איך עשית לי את זה? אבל לא הבנתי, יונה. בסדר, בשלב ראשון, אתה סירבת. אבל אחר כך, אחרי שכמעט הרגתי אותך עם הדג, אתה הסכמת, כפפת את עצמך לרצוני. אז מה אתה מחדש, מה גרם לך מחדש לשלב בשלב הראשון? יש פה משהו לא מובן, כאילו יש פה איזה משהו נעלם שלא מתפרש. כי שוב פעם, בהתחלה הוא סירב, אז אני יכול עכשיו להבין סיבות למה הוא סירב. אבל אחר כך כן הסכמת. כשראית, לא יודע, מתנס שאני מציל אותך, שזה הכרחי, לא רוצה, תודה רבה. כשראית עד כמה זה, שאני מחייב אותך, באת, ומה אתה אומר לי, אבל השם, הנבואה שלי פעלה, אוי, מה עשית לי? אתה ידעת שיקרת זה, אתה הולך. מה בעצם הוא ציפה שיהיה? אז בואו נלך דבר דבר. ראשית אני רוצה לאפיין נקודה ששונה בספר יונה ממש אפשר להגיד מכל התנ"ך. ספר יונה הוא הספר היחיד שהיחס בין השם לנביא הוא לא מובן מאליו. בדרך כלל עצם נגיד הצגת הדמויות הבסיסית עוד לפני המאורעות, כשאתה פוגש נתן הנביא, גד הנביא, אברהם הנביא, משה, דוד, לא משנה. כולם הם שליחי השם עלי אדמות. תמיד ההתמודדות תהיה משם ועלה. כלומר, הנביא הוא, מטעינים אותו מלמעלה בנבואה, והוא יבוא ויגיד לרשעים מה לעשות, לצדיקים מה לעשות, תילחם בזה, אל תילחם בזה, תיתן מעשר, אל ת... אבל בחוליה הזאת, בחוליה הראשונה בין השם לנביא, בכל התנ"ך זה מובן מאליו. כל מה שהנביא בא, זה בעצם להיות השופר של השם בארץ. לא יצויר שיש נביא שמסרב לדבר השם, אז השם ידע את זה מראש ולא יבחר בו. ספר יונה, שלושה פרקים בעצם מתוך ארבעה, עוסקים בעצם ההתמודדות בין השם לנביא. שוב פעם, אם נחזור לפסוק הראשון של הספר, השם אומר לנביא, לך אל נינווה, הוא קרא עליה X. אני הייתי מצפה שמפה והלאה הנושא יהיה ה-X הזה, מה קורה לנינווה? אבל המקום שניתן לנינווה בספר יונה הוא מאוד מאוד שולי תכלס. רוב הספר עוסק בדבר שהוא מטמיע מאוד. אין לו אח ורע בתנ"ך, שהספר עוסק בעצם, הבירור, אפשר להגיד, ממש התנגשות בין השם לנביא, כאילו, רגע, אם משהו לא ברור בין השם לנביא, אז איך תחנך אותו? כשהוא יהיה ראוי להיות נביא, אז תתחיל את הסיפור, כאילו. תמיד, אין דבר כזה, למשל, יש מקרים קיצוניים שהנביאים אומרים בתור תמיהה לקדוש ברוך הוא. או ירמיהו, כשהשם אומר לו נבואות, פורענות חמורות מאוד, אז הוא מנסה לא להגיד אותם, אבל אין אפשרות לו להגיד אותם. הוא אומר, דבר השם הוא כאש בוערת בעצמותיי, אני לא מצליח לעצור אותם. לא. עזרת נשים? לא. גם לא.
משה אומר שהוא לא רוצה להתנבא בעצמך.
אז יש טענות של הנביאים בתור ברור. כלומר, בתור תמיהה. חבקוק תמה על השם, מה אתה עושה בעולם? בתהילים יש כל מיני שאלות על הקדוש ברוך הוא, מדוע בירמיהו נגיד, מדוע דרך רשעים צלחה? אבל מותר לשאול שאלות הקדוש ברוך הוא, והוא יענה. אבל יונה לא שואל שום שאלה. אם יונה היה אומר, הקדוש ברוך הוא, אבל יש לי טענה, אז בכלל היה מבוא לענות לו. הוא לא שואל שאלה, הוא פשוט הולך. אז אנחנו עכשיו בעצם מאוד מעורבבים מהרבה בחינות. א', בכלל לא כתוב, השם עוד לא אמר ליונה מה הוא רוצה ממנו. ויונה ישר בורח. ב', אם יש לו בעיה, שיהיה כמו משה, כמו דוד, כמו ירמיהו, כמו חבקוק, שהביעו תמיהות כלפי הקדוש ברוך הוא, למה לקום ולברוח? אם יש לך בעיה, כל מה שאתה פה זה על תקן נביא, שליח השם. אם אתה לא מבין משהו בשליחות, ואתה ממש תשאל. ובלי לדעת עדיין בכלל מה השליחות, אני מדגיש. כי השם בהתחלה לא אומר לו אם זה בכלל לרעה או לטובה, הוא ישר בורח. בסופו של דבר, אחרי שמתגשם את השליחות, הוא מחדש אומר להשם, אוי, ידעתי שזה, ידעת בשלב הראשון, אבל מאז כבר החזרתי אותך בתשובה, יונה. אז בעצם מה שעשינו עכשיו זה מעבר לתמיות הפרטיות, ראינו פה איזושהי תמיה עקרונית. מה זה הדבר הזה של הופך להיות ברור בין הקדוש ברוך הוא לבין הנביא? אם עדיין משהו לא סגור שם בהאם הוא מסכים ללכת או לא, אז בואו נבדוק האם הוא רואה להיות נביא או לא. טוב, בואו נראה מאיפה נתחיל לפתור את התמיהות. רק שיסגור את השלב הזה של השאלות, זה בעצם חייב להיות שהשם עוד לא אמר ליונה מה להינווה, לננווה בהתחלה. הוא רק שלח אותו אליהם. ויש כמה פרשים שאומרים את זה. למה? כי אם השם אמר לו מראש הכל, הוא אמר לו, לכן לנווה, ותגיד להם, עוד 30 יום לנווה לנפחת, יש לכם 30 יום לחזור לתשובה. עכשיו, יונה מתנגד לזה. הוא לא רוצה לנווה את זה. אז שלא, ינבא את זה. מה זה עוזר בכלל שהוא בורח לחוץ לארץ? כאילו, השם ציווה אותך משהו, זה כמו ילד, אבא אמר לך, נקה את הבית, אז אני לא מנקה את הבית, אבל קשה לי, אז אני גם שם ראש בתוך השמיכה, מה זה עוזר? אתה לא רוצה לעשות מה שהשם אמר לך, אבל הוא אמר לך מה לעשות. מה זה עוזר שאתה בורח לחוץ לארץ? אז פה הרבה מפרשים אומרים, הכוזרי מפורסם אומר את זה, הוא ברח לחוץ לארץ כדי שלא תהיה לו נבואה. אבל מה זה עוזר? השם כבר אמר לך את הנבואה. הוא אמר לך לכן, ואת זה אתה לא רוצה. מה זה עזור שתברח לחול? אתה לא מקיים את הנבואה שלו. לכן אומרים כמה מפרשים. ברור, כמו שראינו בפשט הפסוק, שהשם בהתחלה לא אמר ליונה מה להינווה. הוא אמר לו, לך לנווה ותגיד לה מה שאני אגיד לך בהמשך. ויונה בורח כדי שזה לא יאמר לו. בסדר?
אמר לו
ללכת לנווה
וגם את זה
הוא
לא עושה.
מה?
וגם חלק מהנבואה, על ללכת לנווה זה רגע.
נכון, נכון. בוא נגיד, ברגע, השם אומר לו, לך לנווה ותגיד למה שאני אגיד לך, יש פה בעצם המשך של שליחות, זה כאילו כמו, חכה לי שם, כשאני אבוא אני אגיד לך מה לעשות. אז יונה, מההמשך הזה שאמור לבוא, בורח. ואז עם אלה, כל השליחות היא עדיין לא מתחילה. אם אני אומר לך, חכה לי שם, ואז אני אבוא ואגיד לך מה לעשות. אז זה אני יכול להבין, שאם אתה לא מחכה לי שם, אז בעצם הצלחת להתחמק מכל המכלול הזה. כי בעצם לא אמרתי, מה הוא אמור לעשות? אני מסכים, זה חלק כאילו, יש פה מכלול של דברים שצריך להבין אותם באמת, שהם מאוד בסיסיים שצריך להבין בספר הזה. בואו נתחיל לנסות לענות באמצעות דברי המפרשים. אז אנחנו עכשיו בעצם הוספנו לעניין, למה בעצם יונה ברח? מה הוא חושב שזה יעזור לו? ועוד שאלה, אני כל צעד, סליחה שאני מוסיף שאלות, אבל אוקיי, אז אמרנו, הלכנו לפי הדרך של המפרשים שהוא עוד לא ידע את הנבואה, והוא הולך לחוץ לארץ כדי שהשם לא יאמר לו את הנבואה. אבל מה, זה בעיה לקדוש ברוך הוא ביום הזה שהוא עדיין בתוך ארץ ישראל, אפילו נגיד לוקח לו חצי שעה עד לנמל יפו לברוח, אבל כשהוא בתוך ארץ ישראל, השם לא יכול לתפוס אותו, להגיד לו את הנבואה. מה זה עוזר שיונה יברח? אז בואו נתחיל מהשיטות שנאמרו למה יונה בורח. רובם, בעצם בהתחלה השיטות לא יענו לנו על רוב השאלות האלה, אבל הם בעצם ינחו אותנו בדרך, חז"ל מנחים אותנו בדרך, איך להבין את דברי יונה, ואז אני חושב אולי נבין יותר את ההתרחשות פה בעצם. השיטה, אחת מהשיטות הראשיות בדברי חז"ל היא שיונה רצה למנוע קטרוג מעם ישראל. יונה אומר, אם אני אלך ואשיב את נינווה בתשובה, נינווה ישובו בתשובה. אתם יודעים מה? ננסה את זה יותר פשוט. אני אקרא את זה ישר מתוך המדרש. קורא מתוך פרק דה רבי אליעזר, שמספר לנו בעצם, משלים לנו פערים פה בהיסטוריה של יונה. יונה ברח מפני האלוקים. ולמה ברח? אלא. עכשיו, אני מקדים לכם, חז"ל יאמרו לנו שהנבואה הזאת של יונה לנינווה היא בעצם נבואה שלישית שלו. וצריך להבין אותה על רקע שתי הנבואות הקודמות שלו. פעם ראשונה, שלח השם את יונה לבשר לישראל נבואה טובה. והנבואה הזאת התקיימה. זה מפורש בספר מלכים, שהוא בישר שהגבול, שהמלך ישראל מאוד יכבוש את גבול הארץ, וזה אכן הצליח. פעם שנייה, שימו לב, יש פה ממש חידוש, שלא כתוב בתנ"ך בפירוש. הנבואה השנייה, עוד לפני כל ספר יונה. נבואה הראשונה אמרנו, הוא שלח אותו דווקא לנבואה טובה, וזה כתוב בתנ"ך מלכים, וזה קרה. נבואה שנייה, הוא שלח את יונה לנבא על חורבן ירושלים, וישראל מאוד נבהלו ממנו, ועשו תשובה, ואז השם ניחם על הרעה וירושלים לא נחרבה. בסדר, יונה הזהיר את ישראל עוד לפני הנינווה. בהתחלה היה לו נבואה לעם ישראל. תעשו תשובה, אם לא ירושלים תתהפך. כמו על הנבואה לנינווה. שמעו לו, וירושלים לא התהפכה. ואז, זה החידוש פה של המדרש, בגלל שירושלים לא התהפכה, והוא אמר שהיא כן תתהפך, היו קוראים לו ליונה נביא שקר. היו אומרים לו, היי יונה, תראו מה זה, הבן אדם הזה הוא נביא שקר. כי הוא אמר שירושלים תתהפך, והיא לא התהפכה בסוף. ואז אחרי כל זה, מגיעה הנבואה השלישית. פעם שלישית, שלחו לנינווה, זה כבר התחיל ספר יונה פה. ואז, מה יונה אמר? דן יונה דין בינו לבין עצמו. אמר, אני יודע שזה הגוי הם קרובי תשובה. נינווה ישובו בקלות. עכשיו עושים תשובה, והקדוש ברוך הוא שולח רוגזו על ישראל, ואז לא רק ישראל יקראו לי נביא שקר, אלא גם הגויים. עד עכשיו ישראל כבר קוראים לי נביא שקר. למה? כי אמרתי שירושלים תתהפך, היא בסוף לא התהפכה. עכשיו יקרה אותו דבר לנינווה, לא רוצה. מה, אני רוצה שגם הגויים יקראו לי נביא שקר? אז הסיבה פה העיקרית, לפי דברי המדרש, יונה לא הולך לנינווה, למה? כדי שהוא לא יהפוך לנביא שקר. זה כבר קרה לו. הוא כבר מכיר את זה, שמה? הוא הולך, אומר להם, הוא מזהיר מישהו ואומר לו, תקשיב, העיר שלך עומדת להתהפך, ואחר כך זה לא קורה, מרשימים אותו בנבואת שקר. זה מובן?
אבל, לא, שעשה.
כן.
זה דבר בסיסי, מה עם ישראל לא ידע שנבואת שקר, כאילו, פורענות יכולה לחזור.
יפה.
גם הוא בנבואה לא מכניס את
זה, כאילו, שהוא אומר. יפה, שתי שאלות ממש פגז. המדרש הזה, לכאורה בא לתרץ, למה יונה בורח, אבל זה נראה עוד יותר קשה. יפה, עוד שאלה. כאלה שאלה, יש ארבע שאלות. פגז, אמרתם שלוש כבר. אז בואו נגיד אותם לפי הסדר. אחד, מה זה בסיסי? זה אחד מחוקי הנבואה, שנבואה לרעה יכולה להתהפך אם חוזרים. למה הם קראו לו נביא שקר? שתיים, שהנביא יגיד מראש שזה תנאי שואל שלומי. מה הבעיה? שיגיד עוד 40 יום, ננבה נהפכת, אם לא יחזור בתשובה. זה קל מאוד לפתור את הבעיה הזאת. שלוש שואל דניאל, מה, יונה מונה מדעת קהל? אז יגידו, מה אכפת שיגידו? בגלל זה אתה בורר, תבין מה הוא עושה? הוא עושה עבירה שדינה מוות. לברוח מהנבואה שנאמרה לו, למה? כדי שלא יהיה, שהדעת קהל לא תהיה נגדו. עוד שאלה, שואל על זה אברבנאל, שאלה פגז רביעית. רגע. אותה שאלה גם על ירושלים וגם מה שיונה חושש לעשות לנינווה. נגיד שאני איש ירושלים. יונה אמר לי, תיזהר, ירושלים תתהפך. זה גרם לי לחזור בתשובה. למה חזרתי בתשובה? בגלל הנבואה שלו. זה אומר שאני מאמין בנבואה שלו. מה אני מאמין? שאם אני אחזור בתשובה, ירושלים לא תתהפך. אז איך אחר כך אני יכול לקרוא לנביא שקר? לא משנה, מי שלא הבין, לא משנה. זה מין מהלך טיפה עם עוד צעד אחד יותר. לא קריטי. יש פה, עכשיו, מפה אנחנו נעשה עכשיו איזושהי קפיצת מדרגה שתוסיף לנו בהירות. למה אנשי ירושלים קוראים ליונה לנביא שקר? למה? זה ברור שזה לא בגלל כל השאלות שאמרנו עכשיו, זה ברור שזה לא בגלל שהוא אמר שירושלים תתהפך והיא לא התהפכה. כי זה לא מתחיל בכלל. שיגיד שזה תנאי.
גם הנבואה הראשונה שלו?
כן, גם הנבואה הראשונה שלו.
לא, אני אומר בגלל הנבואה, אלא בגלל הנבואה.
יכול להיות, אבל לא, זה לא נעסוק בזה עכשיו. נעשה הקדמה עכשיו, כמה משפטים, מה זה נביא שקר, וזה שעננו את כל התמונה. הרבה פעמים טועים לחשוב, עכשיו שנייה, הקדמה לזה, יונה, יש כמה מפרשים, וגם כתוב ככה במדרשים, שיונה נקרא יונה בן אמיתי, כדי להודיע שנבואתו אמת. כלומר, היה רינון כללי, וזה מה שהמדרש בעצם אומר, שיונה הוא נביא שקר. כל ספר יונה הוא על רקע, שיונה כל הזמן עומד במבחן האם הוא נביא שקר או לא. ולכן קוראים לו יונה בן אמיתי, כדי להודיע נבואתו אמת ולא שקר. מה זה נביא שקר? הרבה פעמים, אני אומר מראש, טועים לחשוב, שנביא שקר זה בעצם כזבן, ליצן אפילו אפשר לומר. שאני עכשיו יבוא פה ויגיד, תקשיבו, אתם לא מבינים מה קרה, הלילה היה לי חזיון, ראיתי אש מן השמיים, השולחנות התרוממו, הכל נהפך לירוק בעיר, והשם אמר לי מה לומר לכם. ואז אנחנו צריכים עכשיו להאמין לו או לא. זה, אני אגיד מילה חריפה, אבל זה שטות לחשוב ככה. עם ישראל ידע מה זה נביא. התנאי בכלל להיות נביא, תסתכלו ברמב״ם, תסתכלו במאירי, התנאי להיות נביא הוא תנאי שאנחנו לא מכירים אנשים כאלה כמונו, אנשים שלא מוכרות בהם שום מידות רעות, שהתקדמו בכל מסיעת ישרים, שמכירים את כל התורה ועל פה, שדברים מטורפים. אם אדם כמוני, מישהו אחר, זה יבוא להגיד, השם אמר לי, לא הסתכלו עליו בכלל. לא שייך. איך יכול להיות נביא שקר בכלל? איך המאמינים לו? נגיד מבחינה אחרת, הכוזרי אומר, כל אדם שהיה פוגש נביא היה מרגיש שנפשו מתהפכת הרבה, לא יודע, כמו יום כיפור. הוא בכלל לא כמו מה שהיה, הוא פתאום קרוב אל השם, הוא רוצה לעשות תשובה. נביא שקר בא, אומר משהו, אף אחד לא מרגיש כלום, למה שיאמינו לו בכלל? צריך להבין מה זה נביא שקר. נביא שקר זה נביא אמת, עם כל הכוחות, עם כל הצדקות, אבל עם טעות קטנה. אומר את זה, אין לנו זמן להיכנס לסוגיה הזאת, אומר את זה רב צדוק, אומר את זה הרמח"ל, אומרים את זה, יש לי ככה רשימת מקורות על זה, אבל זה בעצם כתוב בתנ"ך מפורש. אני אגיד רק מראה מקום, בפרשיית אחיו ו-400 נביאי השקר וצדקיה בן כנענה, מפורש שנביא השקר קיבל רוח מהשמיים, שהשם שלח אותה להטעות אותו. כלומר, נביא שקר זה בעצם איזשהו חולי של נבואה. הרמח"ל אומר למשל שלנביאים היה תקופה ארוכה, שנים של התלמדות. מתאמנים בלהיות נביא. והוא אומר, בשנים האלה יש הכי הרבה סיכון שהם יהיו נביאי שקר. כמו אדם שנוסע באופניים רק בהתחלה, יש לו סיכון ליפול כל הזמן. ככה נביא, הוא לומד. מה זה רוח אמיתית? איזה קול בו זה קול אמיתי מאת השם, ואיזה קול בו זה בעצם משורש הגאווה שעדיין נשארה בו, וזה בעצם הוא רוצה שזה יקרה, אז הוא מתה, הוא לא מתרגם טוב את מה שנאמר לו. נסכם את הסוגריים האלה. ושוב, זה, אני אצטער שלא ניכנס לזה, אבל זה נושא בפני עצמו. אבל נביא שקר זה נביא אמת שטעה במשהו, במשהו. כמו נגיד תלמיד חכם שהוא גדול הדור, אבל שלא יודע, נשאר בו איזשהו משהו של, שהוא לא מתוקן, ולכן הוא מורה הוראה שגויה. זה לא שהוא בא ואמר אני אטעה טעם, אלא יש בו איזשהו משהו, ובגלל זה חל הטעות. זה בעצם נביא שקר. נביא שקר זה לא נבואה שקרית, אלא זה נבואה שמשהו בה לא תקין. עכשיו, כשיונה...
נביא שקר לא יחיה. אם אתה נביא ויש לו דברים שכאילו לא מתמתירים עם הקו האלוהים, צריך להרוג.
אני אומר רק משהו, נקודה אחרונה בעניין הזה. חז"ל שואלים, רגע, אז איך נביא שקר יכול לדעת שהוא נביא שקר? הרי הוא באמת ראה חיזיון, ראה רוח, ככה הוא הבין את זה. הוא שמע קול מאת השם שאומר לו משהו. מה אתה רוצה ממנו? במסכת סנהדרין, עונה הגמרא, יש כללים לנבואה, הוא צריך ללמוד אותם. למשל, אם הוא רואה שהוא בעצם אומר את אותה נבואה כמו שאומרים נביאים אחרים, הוא צריך לדעת שיש כלל. אין הרבה נביאים מתנמים בסגנון אחד, לדעת אני נביא שקר. זה ממש התלמדות. למה ישראל אמרו שיונה הוא נביא שקר? בגלל עצם זה שהוא אמר שירושלים עומדת להתהפך. עד אז לא היה אף נביא שאמר את זה. כל נבואות החורבן של ירושלים הם אחרי יונה. ישראל אומרים ליונה, תקשיב, יש כללים. ירושלים לא יכולה להתהפך. אפילו בימי ירמיהו, שנייה לפני החורבן, בימי ירמיהו הנביא, היו קאט של נביאי שקר שאמרו לו, אתה נביא שקר ירמיהו, איך אתה מעלה על דל שפתיך שהשם יחריב את ירושלים? בימי יונה שעוד אף אחד לא אמר את זה, לא שייך שירושלים תתהפך. לכן, ולא בגלל שבסוף ירושלים לא התהפכה, אלא אמרו לו, ירושלים לא התהפכה, אתה יודע למה? אנחנו עשינו בתשובה, עוררת אותנו, אבל זה בכלל לא שייך שירושלים תתהפך. יש פה ממש ברור, מתחילים אנחנו לראות, שיש פה ברור ממש בתוך עולם הנבואה. איזה נבואה בכלל שייכת ואיזה לא שייכת? דווקא בגלל מה שאמרנו קודם. מי שפוגש נביא, גם נביא שקר, הוא פוגש כוח אמיתי של נבואה. מה שהכוזרי אומר, שלפגוש נביא, זה בעצם מהפך את חייך, וישר יש לך המון הרהורי תשובה וכוחות גדולים וזה, אמרנו גם, לנביא שקר יש את הכוח הזה. יש צד בסוף, שהוא בסוף טועה. תמיד, יש כאילו איזה משהו שבסוף, במסקנה, אבל אתה פגש את הנביא. נביא שקר זה עם כל המעלות, זה גדול הדור, אנחנו לא מכירים כיום. הוא החזיר אותם בתשובה, אבל אמרו לו, אין, לפי החוקים, אתה לא יכול להיות נביא. ואז מגיע ספר יונה.
למה לא הרגו אותו?
מה?
אם על פי החוקים הוא טעה, אז למה לא הרגו אותו?
שתי דברים. א', כתוב פה שהעם היו אומרים את זה, זה לא סנהדרין. ב', כל עוד אין הוכחות שהוא נביא שקר, כי בפועל, מבחינת חוקי הנבואה, אז זה יכול להיות שהוא נביא אמת, כי הם חזרו בתשובה. אבל הם מתחילים לטעון, יונה, אתה אומר דברים שלא יכול להיות שהשם ינבא את זה לנביא. זה כמו שאם יש נביא שבא ואומר עם כל הכוחות, עם כל הזה, עם כל הצדקות, שבא ואומר לעבוד עבודה זרה, לא שייך. אז זה לא כל כך קיצוני, שם זה מפורש בתורה שלא שייך פה, העם אמר שלא שייך. ואז מגיע הנבואה הנוספת של יונה בספר יונה. השם אומר ליונה, לך תנבא לגויים. אומר יונה, השם, מעולם לא היה תופעה כזאת. שנביא מעם ישראל, שכוח הנבואה יהיה מופנה לטומאה של הגויים, לא שייך. ואומר יונה, אם אני אלך ואנבא את זה, בצדק יגידו עליי שאני נביא שקר, זה לא דעת קהל. הם בצדק יגידו, יונה אומר, הם יגידו וגם אני אומר. מה, הנבואה זה לא רק כוח של עם ישראל, זה כוח של הגויים? לא שייך. יש, זה באמת דין מפורש בספרי שלא יכול להיות כזה דבר נבואה לגויים. בפרשה הראשית של נביא בתורה כתוב, נביא מקרבך מאחיך כמוני יקים לך השם אלוקיך. לומדים חז"ל, מאחיך ולא מהגויים, יקים לך השם אלוקיך ולא לגויים. לא יכול להיות כזה דבר נבואה לגויים. השם כתוב בתורה. פתאום בא השם ואומר ליונה, עכשיו אני מזכיר מה שאמרנו בתחילת הספר. בתחילת ספר יונה, השם עוד לא אומר לו מה לנבא. הוא עוד לא אומר לו אם זה בכלל לרעת נינווה או לטובתם. אבל עצם זה שאומר לו, לך לגויים, לא שייך. נקרא את זה בלשון של המפרשים, של חז"ל, מדרש אחר. בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא ליונה, קום לך אל נינווה. אמר לו יונה, ריבון העולמים, מה נשתניתי אני מכל הנביאים שהם מתנבאים ממקומם על ההערות, ולי אתה אומר לך אל נינווה? פה זה תרומת בכלל של יונה. הוא אומר, גם אלה שאנחנו נמצא בעתיד שמתנבאים על הנביאים, הם מתנבאים מתוך ארץ ישראל, לי אתה אומר ללכת לשם ולהתנבא? אז נסכם רגע מה הבנו עד עכשיו. קודם כל הבנו שיונה בעצם נלחם ממש על חוקי הנבואה הבסיסיים. האם יכול להיות נבואה לגויים? יונה יודע שאם הוא ילך, יקראו לו נביא שקר, אבל לא סתם. לא כי עשו חשבונות, אמרת שננבא תתהפך ולא תתהפך. יקראו לו נביא שקר, בגלל שהוא אומר משהו לא הגיוני. הוא אומר, שיכול להיות שהשם ידבר עם הגויים, וזה לא יכול להיות. ואז אתה מתחיל להבין למה יונה בורח. למה יונה בורח מארץ ישראל? נגיד את זה בשתי רמות. אמרנו קודם, אם זה סתם הוא בורח מאיזשהו תוכן מסוים של נבואה, אז זה לא מובן. אם התוכן הזה נאמר לו מה יש לברוח, וחוץ מזה, השם יכול לומר לו הכל בדרך לחוץ לארץ, מה הבעיה? לא. יונה אומר, אם אני נביא לגויים, אם אני נביא לגויים, אז אני מוסר את הנפש על עם ישראל, ואני לא מוכן להיות נביא יותר. אפילו שדיני מוות, אני לא מוכן יותר להיות נביא. וזה כמו משה רבינו, כמו מחנינה. מה שהוא יודע שיאמרו עליו שהוא נביא שקר כי הוא נבא לגויים, הוא עצמו אומר, ואומר, השם, אני מוסר את הנפש של עם ישראל, מוכן שתהרוג אותי, אני לא מוכן להיות נביא לגויים. אני לא מוכן לעורר בנבואה שלי את כוח התשובה אצל אחרים. זה יהיה הכתרוג הכי גדול שיש על עם ישראל. אפילו שעם ישראל, בזכותי, גם הם חזרו בתשובה. ועצם זה שכוח הנבואה מופנה לגויים, לא שייך. ברובד יותר עמוק, יונה בעצם אומר ככה, השם, אני הולך לחוץ לארץ. אם אתה רוצה, תנבא אותי שם. רגע, למה אתה אומר לי לחזור לארץ ישראל? כדי להתנבא. כי לא שייך נבואה בחוץ לארץ, למה לא? כמו שלא שייך נבואה בחוץ לארץ, ככה ברור שלא שייך נבואה לגויים. יונה בעצם כאילו, זועק פה זעקה אל מול הקדוש ברוך הוא. הוא לא סתם בורח, כאילו, כדי לנתק מגע וזהו. הוא בעצם זועק זעקה מעשית. הוא אומר, השם, אתה אמרת לי שהנבואה לא שייכת רק לעם ישראל? מצוין, היא לא שייכת גם לארץ ישראל. נבא אותי שם. למה אתה מחזיר אותי? כי הנבואה היא כן נבואה ישראלית. אמרנו בתחילת השיעור, ספר יונה מאוד מיוחד בזה שיש ברור בין השם לבין הנביא. בדרך כלל, בין השם לבין הנביא זה המובן מאליו. השם אומר לנביא מה לעשות, והנביא הוא השופר, הוא הרמקול של הקדוש ברוך הוא בעולם, ואז מתחילים הסיפורים, שומעים בקול הנביא, לא שומעים. אבל יש שהנביא לא שומע בקול השם, אין דבר כזה. פה יש דבר כזה, כי הקדוש ברוך הוא עקה בפטיש, לא 5 קילו, אלא לא יודע כמה, על כל חוקי הנבואה שהיו עד עכשיו. יש לי שאלה. השם הסכים עם הדרך של יונה? השם הסכים עם יונה שיונה צודק בזה שהוא בורח או שהשם חלק עליו?
חלק עליו,
הוא בסערה ביום.
הוא
הסכים, הוא נתן לו
לעלות
על הספינה.
האם כתוב איפשהו בספר יונה שהשם אומר לו, יונה, אתה לא צודק? לא כתוב.
לא, אבל במעשים שלו.
במעשים של הקדוש ברוך הוא.
נגד רצונו, דרך הלוויתן, הוא מוביל אותו אל חופי נינווה.
בעצם זה
שהספינה הגיעה שם, הגיעה במקרה. אני אתן לכם את ההוכחה הכי גדולה בספר, לפני שנביא עוד הוכחות, שהשם הסכים עם יונה. כלומר, השם רצה שיונה קודם כל יסרב לו, ואז ילך לשליחות. א', אני רוצה להגיד מספר, לפני שנגיד את ההוכחה החזקה ביותר, השם יכול לבחור נביא אחר. אם יש נביא שלא מסכים, הוא לא יודע מה, עקשן, אל מול הקדוש ברוך הוא, עקשן, לא מסכים ללכת. בשביל מה צריך את כל הדבר הזה? שיקח נביא שכן מסכים. אבל אני רוצה לקרוא פסוק אחד, תסתכלו בפרק ד', זה אחרי שיונה כבר הלך לנינווה, והוא פתאום מתחרט מחדש, ותראו מה יונה אומר להשם בתחילת פרק ד'. והתפלל אל השם ויאמר, אנא השם, הלא זה דברי. כלומר, זה מה שחשבתי, זה מה שאמרתי מראש, זה מה שטענתי מראש, עד היותי על אדמתי, על כן קידמתי לברוח תרשישה. הוא כאילו אומר לו, הקדוש ברוך הוא, השם, זה מה שאמרתי מההתחלה, בגלל זה ברחתי. כי ידעתי, כי אתה חנון ורחום, ערך אפיים וחסד, וניחם על הרע. יונה אומר, הקדוש ברוך הוא, הוא מולו, כן? הנביא מול השם. והוא אומר לו, השם, מראש אמרתי לך כל הזמן ש... 3 נקודות, רגע, אבל אם פשט ספר יונה, שהשם לימד אותו שמה שהוא אמר זה לא נכון, אז מה הוא טוען בכלל? פה מפורש שכשיונה עומד מול השם, הוא אומר לו, ישיר, חד וחלק, להשם יודע כל אהבות, וכמובן שהנביא קדוש עליון מולו, הוא אומר לו, השם, אתה הרי מסכים איתי שברחתי בהתחלה. כל הסיבה שאמרת לי לחזור כי... אנחנו עוד לא מבינים למה, אבל כי... על גבי זה שנכון שברחתי, החזרת אותי. נכון? זה מפורש. הוא אומר לו, הרי אתה מסכים איתי מה שברחתי בסיבה שבגללה ברחתי. אם בסוף הסיבה הזאת לא נענתה, הטענה שלי לא הייתה לה, לא היה לה מענה, אז משהו פה לא טוב. אבל פה כתוב מפורש שיונה יודע שהשם מצדיק אותו על הבריחה. כי אחרת מה שייך להגיד? השם זה מה שאמרתי מההתחלה, אבל טעית! לא, יונה יודע שהוא לא טעה. השם לא אמר לו שהוא טעה. בכל הפרשה של הספינה והדג, השם לא אמר לו שהוא טעה. אדרבה, השם הציל אותו, עשה לו נס אדיר. אם אתה מסתכל, האם השם הסכים עם יונה או לא, אמרנו אין שום מילה בספר בעצם שהשם נגד יונה. רק מתי שהוא מעורר אותו לשאלה, ההיטב חר הלך. אבל בפועל השם מציל אותו. לא רק זה. על ההתחלה, נקרא לכם מדרש אחר.
למה
יונה
מחציל
את המילה האמת? מה 13 מידות? לא יודע. אני קורא לכם מהמדרש. ירד יונה ליפו, ולא מצא שם אונייה לרדת בה. לא היה אמורה להיות שם אונייה באותה שעה. והאונייה שירד בה יונה הייתה בכלל מהלך שני ימים משם. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הביאה לה רוח שערה בים והחזירה ליפו. השם זימן לפניו את האונייה שתעזור לו לברוח. שימו לב מה יונה אומר. וראה יונה ושמח בליבו ואמר, עכשיו אני יודע שדרכי מיושרת לפניי. כלומר, יונה הנביא, שברור שהוא מבין יותר מאיתנו את מעשה השם, רואה את השם עושה לו נס ועוזר לו לברוח. יונה אומר, יופי, אני יודע עכשיו שהשם עוזר לי ואני יודע שאני צודק. יונה, אבל אם אתה צודק, אז מה הוא ציווה עליך? אומר רב צדוק, יש ציוויים שהשם מצווה על הנביא כדי לנסות אותו, ציוויים מאוד חריגים וקיצוניים, לנסות אותו שהוא יגיד ההפך, כמו אצל משה, אני חלי. אז התקדמנו, בואו רגע נסכם מה אנחנו מבינים בשלב הנוכחי. אנחנו מבינים שיונה ברח לא בגלל נבואה מסוימת, אלא מעצם העובדה שהשם שולח אותו לנינווה. אני לא מוכן לנבא לגויים, זה ירידה, זה השפלה של הנבואה. ולכן הוא בורח, הוא מבין שזה מה שהשם מצפה ממנו, לא להסכים, זה ניסיון. השם מנסה אותו. השם יאמר לו, לך לנינווה, ויונה מבין שהשם רוצה שהוא יברח, והוא רואה שהשם עוזר לו עם ניסים. בהתחלה, עם האונייה, שהוא מחזיר לו אותה פתאום, מהלך שני ימים באיזה שעה, אחר כך עם הדג, שהוא מציל אותו ממוות, ועד כדי כך שממש בסוף הספר, אחרי כל הבירור, יונה עומד מול השם, ובכנות ובישירות ובכל האמת של נביא אל מול השם, יונה אומר להשם, אני אמרתי לך מההתחלה. כלומר, יונה יודע שהשם לא אמר לו שהוא טעה, אלא על גבי הטענה שלו, השם רצה לחדש משהו שעל זה יונה דן. ועכשיו בואו ננסה להבין מה קורה משם והלאה. יונה באמת מוסר את הנפש כמו שהוא הבין שהשם רוצה ממנו. וזורקים אותו לים והוא מבחינתו מת. ואז בולע אותו דג ונעשה לו נס פלאי מדהים בפלאיותו. מה יונה מבין אז? האם הוא מבין שהוא טעה? בואו תיכנסו שנייה לראש של יונה. האם הוא הבין שהוא טעה בבריחה שלו או לא? שוב, הוא הבין שהשם אומר לו לכן לנווה, והשם רוצה שהוא יברח בכלל. כדי למסור את הנפש על עם ישראל, שלא תהיה השפעה לנבואה, שלא תהיה השפלה לנבואה. ואז, כשהוא באמת מוסר את הנפש בפועל, השם פתאום בא ומציל אותו, ומקיא אותו חזרה לארץ ישראל. מה? תיכנסו שנייה לראש של יונה. האם יונה מבין שהשם רוצה באמת שהוא ילך לנווה או לא? לא? אנחנו רואים שיונה חושב שכן. למה?
כי הוא מסכים ללכת.
הוא הולך בסוף, אבל מה ההיגיון?
מה שאמרת,
בעצם
הוא שהשם אומר לו שהוא
ילך
לנינווה, אז הוא ניסיון כאן.
יונה מבין פתאום, בזה שהשם הציל אותו, הוא מסר את הנפש. כשהשם הציל אותו, הוא פתאום מבין דבר חדש. שהשם רצה שהוא ימסור את הנפש, אבל שאחר כך הוא באמת ינווה. עד עכשיו הוא חשב שזה רק ניסיון. אבל אם זה ניסיון ועשו את הנפש והנה עמדתי למות, אז השם היה צריך לאפשר לי עד הסוף. פתאום היה לו איזושהי התחדשות של נבואה, איזושהי התחדשות של הבנה שבאמת יש איזשהו חידוש שהשם רצה לבשר לעולם באמצעות זה שיונה ילך לנינווה ויבשר להם את זה. אבל רק אחרי שהוא בהתחלה ינסה למות. כלומר, יונה פתאום הבין שזה לא סותר. הייתי אמור לנסור את הנפש, כי לא יכול להיות שפתאום אני אלך ככה סתם לגויים, כאילו הנבואה היא גם שלהם. אבל אחרי שאני הולך ואני מוסר את הנפש, השם מחזיר אותי מחדש לארץ ישראל. הוא לא סתם מציל אותי, סתם אותי במקום כמו שאני רציתי. אני רציתי הרי להגיע ליעד של חוץ לארץ. השם לקח אותי, הציל אותי, ולא רק הציל אותי, החזיר אותי לארץ כדי לקבל את הנבואה שממנה ברחתי. אז השם מסכים איתי, איך אני יודע שהוא מסכים איתי? כי הוא הציל אותי, כי הוא עשה לי ניסים. אבל יש פה משהו שעדיין לא הבנתי. הוא כן החזיר אותי לארץ כדי מחדש לתת לי את הנבואה, וזה מה שקורה. השם אומר לו, לך אל נינווה, ואז הוא גם מפרש לו מה הנבואה. תציל אותם, שיחזרו בתשובה. ואז יש שלב מאוד מעניין. כי יונה מבין שמצד אחד הוא צדק, שקודם כל השם רצה שהוא ימסור את הנפש של עם ישראל, אבל מצד שני השם כן רוצה ללמד אותו משהו חדש. אז הוא אומר, טוב, אני מבין שזה רצון השם, אני הולך. אבל הוא עדיין מחכה לראות מה יהיה הלימוד, מה יהיה... בשביל מה כל זה? האם זה לא תהיה השפלה לנבואה בפועל? האם זה לא סתם תהיה תשובת שקר של הגויים, ואז יתברר שהנבואה הושפלה בשבילם, בשביל כל התאומה שלהם? ובאמת כשהוא רואה שזו תשובה מהירה, שקרית, שטחית, הוא מאוד מצטער. וזה עוד לימוד מהספר. יונה, אחרי כבר שהוא התנבא להם, אומר לה, השם תהרוג אותי, טוב מותי מחיי. עכשיו, זה שוב פעם לא מובן. מה פתאום יונה שוב רוצה למות? מה זה יעזור אם הוא ימות עכשיו? הרי כבר הוא אמר את הנבואה לגויים. אם תשוב, אם אנחנו בראש ובהתחלה, שזה רק יונה כהזן ברח מתוכן מסוים של נבואה, אז זהו, התוכן הזה כבר נאמר, מה זה יעזור? שתמות עכשיו. זה לא סתם עכשיו הגזמה, שאם תהרוג אותי. הוא באמת מבקש נפשו למות. לפי מה שאמרנו עד עכשיו, לא, יונה לא רוצה להיות נביא של גויים. ממילא גם אחרי שהוא כבר התנבא, עצם זה שעכשיו הם חיים בזכותו, אומר, אין כזה דבר, אני שוב פעם, חוזר למסירות נפש שבהתחלה. ואז השם מלמד אותו, את הלימוד של סוף הספר. בוא אני אסביר לך למה רציתי שתנבא לגויים. אבל שוב פעם אני אומר, זה ממש מוכח מהרבה דברים פה בספר, השם רצה קודם כל שהוא ימסור את הנפש, ככה יונה הבין. ויונה עומד בסוף הספר ואומר לו, הרי השם אתה מסכים איתי בזה שמסרתי את הנפש. הלו זה דברי עד היותי על אדמתי, על כן קידמתי ברוח תרשישה. רק על גבי זה יש עוד לימוד. מה הלימוד של הסוף? הלימוד של הסוף הוא עם הקיקיון. בואו נקרא בזריזות בזריזות הלימוד עם הקיקיון, ואולי נספיק קצת לראות מה השם מלמד אותו. אני רוצה גם פה שנשים לב לעובדה שהרבה שנים לא שמתי לב אליה, והיא משנה פה את התמונה. פרק ד' פסוק ה'. יונה יוצא מהעיר, יוצא מנינווה. כתוב ככה. אתם יודעים מה, לפני זה אני אשאל אתכם שנייה שאלה מקדימה. אחרי... ליונה היה מאוד חם, ולכן השם שם לו את הקיקיון.
צמח
פתאום קיקיון. אחר כך הוא ייבש לו את הקיקיון. ואז היה ליונה פתאום שוב מאוד חם. רגע, אבל יש פה משהו מוזר, אני קורא מהפסוק. ויצא יונה מן העיר, וישב מקדם לעיר, ויעש לו שם סוכה. וישב תחתיה בצל, עד אשר יראה מה יקרה בעיר. כלומר, כבר היה לו צל, מהסוכה שהוא בנה. ואז על גבי הצל של הסוכה, השם הוסיף עוד קיקיון. וימן השם אלוהים קיקיון, ויעל מעל יונה להיות צל על ראשו, וישמח יונה על הקיקיון, שמחה גדולה. ואז השם הוריד את הקיקיון, ואז הייתה שמש. אבל רגע, מה עם הסוכה? למה יונה צריך את הקיקיון בכלל? למה הסוכה לא מספיקה? שמתם לב פעם שהיה ליונה סוכה? למה קוראים את זה ביום כיפור שיקראו את זה בסוכות? מה? מוזר, לא? מה אכפת לו כיכרון? הרי הוא מפורש בפסוק. הוא בנה לו סוכה ושם ומפורש היה לו צל. השם עשה לו עוד צל, ואז הוריד את העוד צל ושם שמש, אבל לא הבנתי. יש פה משהו ממש יפה. אז חז"ל אומרים, אז יש פה, המפרשים דנו בזה, חלק אומרים שהשם גם הפיל לו את הסוכה, חלק אומרים שהסוכה לא הספיקה. אבל מה זה הקטע הזה שגם סוכה וגם כיכיון? אלא מה שרואים פה זה משהו ממש יפה. יונה יוצא מהעיר ושם לו סוכה. סוכה זה בעצם, אני אומר שוב על פי דברי מפרשים שונים, יונה יצא מהעיר ואמר, אני בסוכה של עם ישראל, אני לא בתוך העיר. השם רצה להראות לו שזה נכון שהוא בסוכה. או בנמשל, כמו כל ספר יונה, זה נכון שאתה דבק בנבואת ישראל, והיא נשארת רק נבואת ישראל, ולכן רציתי שתמסור את הנפש עליה. אבל על גבי זה, תראה שיש מצבים, מצבי קיצון אמנם, שבהם הסוכה לבד לא מספיקה. כן, תשימו לכם את הדמיון בראש, סוכה, ועל זה כיכיון, זה לא כיכיון לבד, לא כתוב בספר יונה כיכיון לבד. זה לא שהשם אומר ליונה, הרי מה הנמשל? הכיכיון זה הגויים, זה מפורש פה. שאומר, כמו שאתה חסת הכיכיון, ככה אני חסתי על נינווה. אבל שימו לב, ספר יונה פה מאוד מדויק. הכיכיון לא עומד לבד. השם לא אומר לו, אני הולך לגויים, מה הבעיה? לא, לא, לא. אומר לו, אתה צודק שבנית סוכה. אבל לפעמים במקרה קיצון, רוח חזקה או שמש מאוד חזקה, הסוכה לבד לא מספיקה. אני מלמד אותך שיש על גבי הקישור הבלעדי של הנבואה לעם ישראל, ורק אחרי שזה נכון, רק אחרי שמסרת את הנפש והראית שיש נבואה רק בארץ ישראל, יש נבואה רק לעם ישראל, עכשיו תלך דווקא אתה לגויים. דווקא אותך בחרתי, ויש כמה וכמה מפרשים שאומרים, השם ידע שיונה ימסור את הנפש ולא רוצה ללכת, ודווקא נביא כזה שלא רוצה ללכת לגויים, רק הוא יכול ללכת לגויים בלי שיהיה פה טעות ש... מה הבעיה? הנבואה זה גם לגויים. ואז מגיע החידוש של סוף הספר. שנבואת ישראל היא כל כך חזקה וכל כך לא צריכה לפחד, אפילו הולכת לגויים. כל הסיפור הזה של המלאכים וזה שלא עסקנו בו עכשיו, שתוך כדי שהוא מנסה להיות רק ישראלי ובכלל לא ללכת לגויים, הוא מחזיר את כל הספינה בתשובה. ודווקא הוא שניסה להיות רק נביא של עם ישראל, שמשולח אותו, והוא בהבל פה, כמה נבואות, בום, כל העיר נהפכת. תחשבו איזה השפעה זה, מה קרה שהם פעם ראשונה פגשו נביא? אמרנו מה הכוזרי אומר, מי שפוגש נביא, נהפכת נפשו. בעצם פה בספר יונה רואים את זה. גויים, רחוקים וזה, חוטים בכל מה שאתם רוצים, איזה נבואה, בום, הכל מתהפך. אם נסכם מה שאנחנו לומדים פה מהספר, לומדים ש... קודם כל אנחנו לומדים עד כמה גדול כוחה של הנבואה, ועד כמה היא תופעה ייחודית לישראל בלבד. זה לא איזשהו גילוי עתידות, איזשהו עלייה לשמיים, איזשהו יכולות רוחניות, זה הנבואה, היא ממש, היא עצם הקשר בין השם לישראל. אבל השם בדרך באמת מופלאה של כאילו, שקצת נראית הפוך על הפוך, לימד את יונה, שדווקא בגלל שהוא דבק בנבואת עם ישראל, בו עצמו התגלה רובד נוסף, של, נקרא לזה בשפה שעלינו לשבח, ועל כן נקווה לך, עלינו לשבח בהתחלה זה מבדיל אותנו מהגויים. עלינו לשבח בנו מראש השנה, מהמלאכת השם. אבל דווקא כשממליכים את עם ישראל, את השם רק על עם ישראל, אז פתאום יש איזשהו פרץ חדש שכל הגויים גם מוארים באור זה. טוב, זאת השם. אמרנו שלא, אמרתי מראש שלא לעסוק בשיעור למה זה, למה קורה דווקא ביום כיפור. שיר את זה לכם. סלחה.